אנחנו נמצאים בליל החותם הגדול, ובסייעתא דשמיא נראה דבר מאוד מעניין שמחבר אותנו הן להושענא רבה ללילה ולבוקר שלקראתו אנחנו הולכים, והן לשנה שמה אנחנו נמצאים. אנחנו השנה, אם שמנו לב, זכינו לדבר שבפעם הבאה בעזרת השם יהיה שיקדשות החודש על פי הראייה. השנה זכינו ליום כיפור שחל להיות בשבת בשנת שמיטה. כל השבתונים התחברו ביחד. יום כיפור, שבת שבתון, שבת היא שבת שבתון, בשנת שמיטה. אין יותר, עד שיקדשו את החודש על פי הראייה. בשנה כזאת, ננסה בזמן שעומד לרשותנו, בסייעתא דשמיא הגדולה, לעמוד על החיבור של כל השבתונים, של שבת שבתון של שנת שמיטה, שבפתחה אנחנו נמצאים, שבת שבתון של שבת, של כל שבת, השבת שבתון של היום הקדוש, שאותו אנחנו לוקחים איתנו לכל השנה. נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בפרשת בהר, וידבר השם על משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. שבת להשם שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. מעניין? הרי קודם שש שנים תזרע שדך ואחר כך ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. מה עושה התורה? כי תבוא אל הארץ שאני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אחר כך שש שנים תזרע שדך. הרי זה בדיוק הפוך. למה התורה פתחה בשבתה הארץ שבת להשם? כדי ללמד אותנו שבאמת המטרה להגיע לבשבתה הארץ שבת להשם. זאת אומרת, זה תוכנית עבודה שש שנים, מגעים לשנה השביעית. יש פה מטרה, ואת זה התורה מציבה כבר בהתחלה, להגיע למטרה, זה שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור יותר מך. בכל אופן, כותב לנו רש"י בקטע השני, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה, הפרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם כללותינו ודקדוקיהם נאמרו בסיני. בא אור החיים הקדוש, שואל פה שאלה נפלאה, וזוהי שאלתנו הראשונה. נכון, מצוות שמיטה, פרטים הכללים נאמרו בסיני, כך כל המצוות, הפרטים והכללים נאמרו בסיני. יפה, נחמד, אבל מדוע בחרו דווקא את מצוות שמיטה? היה ראוי לבחור את המצווה הראשונה, או את המצווה האחרונה, ולהגיד, כמו שהמצווה הראשונה, פרטיה, כללי הדקדוקיה נאמרו בסיני, כך כל המצוות. מה פתאום שלפו ככה באמצע תרי"ג מצוות את מצוות השמיטה. הנה בקטע השלישי אומר אור החיים הקדוש, צריך לדעת למה הזכיר הר סיני במצווה זו, גם שרבותינו אמרו כללמד בה, שכל המצוות נאמרו כללותינו לפחות עליהם בסיני, עדיין יש מקום לשאלתנו, למה לא לימד זה, אלא במצווה זו בדיוק, ולא במצווה ראשונה או אחרונה. זוהי שאלתנו הראשונה. מדוע מצוות שמיטה היא המודל, היא הבנייניו לכל המצוות? שדווקא דרך מצוות שמיטה לומדים שכך כל המצוות, פרטיהם, דקדוקיהם, נאמרו למשה בסיני. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. על מצוות שמיטה, אי שמירת מצוות שמיטה, ראשית נאמר בתורה בקטע הרביעי, אז תרצרת את שבתותיה, וכותב לנו על כך כל ימי השמה, כותב רש"י בקטע החמישי, 70 שנה של גלות בבל היו כנגד 70 שנות השמיטה ויובל שהיו בשנים שהכיסו ישראל בארצה מפני המקום 436 שנה. זאת אומרת, גלות בבל נגרמה כתוצאה מכך שלא שמרו שמיטה. ברמה זו, ברמה אחרת, מצוות שמיטה בכלל לא הייתה על הסדר. יותר מזה, בהמשך לזה, סליחה, נאמר בקטע השישי בעבוד דרבי נתן בשורה הרביעית, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הואיל והיא אתם משמטים את הארץ, היא תשמט אתכם. והמשנה באבות, בקטע השביעי, דבר בא לעולם. מה זה דבר? אמר בקטע השמיני, דבר, מגפה הגורמת לתמותה רבה פתאומית. זאת אומרת, באוויר יש איזשהו חיידק שפוגע בלי הכר, בזמן קצר, בציבור גדול מאוד. על מה זה בא בין היתר? על פירות שביעית. כותב, אנו הקעתי, כמה כל מפרשים, הוא מביא את דבריהם בצורה בהירה בקטע השמיני, שלוש שורות אחרונות, על פירות שביעית, פירות שגדו בשנת שמיטה, שעשו בהם סחורה, ולא נהגו בהם קדושת שביעית. כמו שכתוב בתורה, והייתה שבת הארץ. ויותר מזה, בקטע התשיעי למעלה, בארבעה פרקים, הדבר מתרבה, ברביעית, בשביעית, ובמוצאי שביעית. ובמוצאי שביעית. אז כותב בקטע העשירי, במוצאי שביעית, שלא יניחו מפקר, כדי שיוכלו עניים לזכות בהם ולהחיות את נפשם. שאלתנו השנייה היא, מדוע אי שמירת מצוות שמיטה גורמת לעונש נורא שלא מצינו באי שמירת מצוות אחרות? דבר ראשון, גלות. דבר נוסף, מכת מגפה שפוגעת בציבור רחב בלי הכר ולא פשוט. תמותה רבה פתאומית. מדוע? ולא נאמר על עונשים, על עבירות אחרות שהיה מגיע, נדמה לנו, מגיע עונש הרבה יותר חמור ממה שבאמת מגיע. לפחות העונש הזה. זה נאמר רק על אי שמירת מצוות שמיטה. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. נאמר בחז"ל, לרגע אחד, בקטע ה-16, למטה. וכי תמכרו ממכר לעמיתך. זה שאמר הכתוב, ניבא להון איש רעיין, ולא ידע כי חסר יבואנו. הפסוק הזה מדבר בהרבה בני אדם. בין היתר אומר רבינו תנחומה, ניבא להון, אדם שניבא להרוויח הרבה כסף בקלות, והוא איש רעיין, אלו סוחרי שביעית, שמתבעלים להעשיר, והם משמרים את השביעית, וסבורים, שהם מתעשרים, אין תחרות, אפשר לעבוד, לחוש, לעשות הכל כרגיל, ולקצור קופונים, מה שלא קורה כל שנה. אמר הקדוש ברוך הוא, חייך, חיסרון יש לך בדבר, כיוון שלא שמר את השמיטה, התחילה מהרה נכנסת בממונו, והוא מוכר. זאת אומרת, חזה מגלים פה דבר מאוד מעניין, שאיש רעין, זאת אומרת, עין רעה, רעין, זה לא רק בין בני אדם, זה רק בין אדם, זה גם בין אדם לממונו או בין אדם לממון של חברו. הראייה יכולה לפגוע בממונו של האדם או בממון של חברו. וכדי להבין את זה יותר, נחזור לקטע 11. נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא, דאמר רבי אבא אמר רב הונא, אמר רב, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה. שכן, נחמד מאוד, חברים ממש טובים, פותח את החלון, ואומר, וואו, השכן שלי שמעון, חבל על הזמן, איזה פירות, איזה ירקות, איזה תבועה. נאמר בגמרא, אסור, אסור, אבל חברים טובים, אסור, למה אסור? כותב רש"י בקטע ה-12, שלא יזיקנו במה? בעין רעה. שלא יזיקנו בעין רעה. מה? מי להזיק? הוא חבר, חברים טובים. אני רק מסתכל, אני אומר, השתבח שמו, איזה פירות, איזה ירקות, איזה תבועה, לא, אסור. וגם בכלל, איך נאמר בקטע ה-13, שבאים לתרום תרומה מהפירות, עין יפה, אחד מ-40, בינונית מ-50, רעה מ-60, זאת אומרת, הסוגיה של עין טובה ועין רעה, זה לא רק בין בני אדם, זה גם בין אדם לממונו, או בין אדם לממון של חברו, לפירותיו של חברו. מה פירוש הדבר? אפשר לפגוע בפרי בעין רעה. איך זה בדיוק עובד? מה קרה? איך זה מסתדר? ומה הכוונה כאן? אלה הם השאלות שדרכם נפתח בסייעתא דשמיא, בליל החותם הגדול, נראה באמת דבר נפלא נפלא, ששוזר לנו את שבת הארץ, את השבת של כל שבת, השבת שבתון של היום הקדוש של יום הכיפורים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, שאלתו של רבינו אור החיים הקדוש, מדוע מצוות שמיטה נבחרה מכל המצוות להיות המצווה שהיא הבניין אב לכל התורה, כמו ששמיטה, פרטיה, כלליה, דקדוקיה נאמרו בסיני, כך כל המצוות כולם. מדוע דווקא נבחרה מצוות השמיטה? לא המצווה הראשונה או האחרונה, הרי כולם נאמרו בסיני. שאלה נוספת, מדוע העונש על אי שמירת שמיטה הוא כל כך נורא? יוצאים לגלות, מגיעה מגפה שגורמת לתמותה נורא. לא מצאנו עונשים כאלה כבדים על עבירות אחרות, שעל פניהם נראות הרבה הרבה יותר חמורות מאי שמירת מצוות השמיטה. ושאלה שלישית ואחרונה, ראינו שסוגיית הראייה, העין הטובה, העין הרע, זה לא רק בין בני אדם, אלא גם בין אדם לתבועתו או לתבועת חברו, לממונו של השני. איך בדיוק אפשר לפגוע בתבועה או בממון של השני? אפשר לפגוע באחר בעין רע, אבל לא בממון של השני. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח לאט לאט בסייעתא דשמיא. הרמב״ם, זה לא לפנינו, הוא אמר את זה בעל פה, הרמב״ם בפרק למד בהלכות שבת, מתאר לנו את ההכנות לשבת. בין המצוות, מצוות מדאורייתא זכור ושמור, מדברי סופרים, כבוד שבת ועונג שבת. כבוד שבת, מיטה מוצעת, נר דולק, שולחן ערוך, מתקלחים ביום שישי במים חמים. וככה יש רשימה של דברים שעלינו לעשות אותם, ובזה אנחנו מכבדים את השבת. אני לא מבין. דבר ראשון, מה קורה אם החדר הפנימי לא כל כך מסודר? סלון מסודר, שולחן שבת ערוך, המטבח פחות או יותר נניח נקי מאורגן. שלום על ישראל, לא, הכל הבית, נקי מצוחצח. ואם אדם אוהב להתקלח במים קרים? לא, מים חמים ביום שישי. מה כל זה? שבת היא מעין עולם הבא. הבנה אחת, ברמה שלנו, מה זה מעין עולם הבא? אין לנו עסק בנסתרות. מה זה מעין עולם הבא? מעין עולם הבא, פירוש הדבר, מה יש בעולם הבא? בין היתר, האוויר נקי. נקי וטהור. שבת זה אוויר אחר. שבת זה לא סנדי. זה לא פריידי. זה לא היום של אלה ולא היום של האחרים. שבת זה משהו אחר. בורא עולם נותן לנו להרגיש באוויר תחושה, זה משהו אחר. שלא לדבר על האוכל של שבת, תרצו, לא תרצו, מה שאמא תעשה לשבת, זה לא אותו טעם באמצע השבוע. אין על מה לדבר. האוויר הוא אחר. בא בורא עולם ורוצה שנהיה שותפים באוויר הנקי של שבת. איך הבית מסודר כמה שיותר. כשנכנסים לבית שהוא מסודר ומאורגן, יש לה הרגשה של נעימות. הכל ככה על מקומו, נעים, גם התחושה היא תחושה של משהו אחר באוויר. אז מעין זה בורא עולם רוצה מאיתנו. קצת, קצת, שותפות מצידנו בתחושה של האוויר הנקי, של האווירה המיוחדת. זה הבנה פשוטה במושג של מעין עולם הבא. הרבה מעבר לזה, הבנה אחת. ואנחנו בדור שלנו, שיודעים שיש גם אוויר מלוכלך, שיש קרינה רדיו-אקטיבית, אז מחריקים את כל התושבים לפחות 60-70 קילומטר ברדיוס, כדי שלא ייפגעו מהקרינה. היום לא משתמשים באסבסט בשום מקום שבונים. מדוע? כי ברור, זה יוצר קרינה ויכול לגרום למחלות רחמנה ליצלן. זאת אומרת, המושג של אוויר נקי והאוויר מלוכלך היום הרבה יותר ברור והרבה יותר חד. בא שלמה המלך ואומר לנו במשלי בקטע ה-16 למעלה, אל תלחם את לחם מעבר לעמוד, אל תלחם את לחם רעיים ולא תתאהב למטמותיו. אומר המלבין בשורה בקטע ה-17, שאמר שלא יאכל לחם של רעיים וגם למטמים שלו לא יתאווה. למה? שכבר ביירו הטבעים שניצוצות רעות יוצאים מעין הרע, ששורשם מבחיתת הנפש המבית ברעת עינו, והם כזיקי מוות על הדבר המובט. וכבר הזכירו שבעל עין הרע הביט בקביעות על פת לחם ונמצא בו מוות ומשקלת. זאת אומרת, שאדם מסתכל בעין רעה על לחם, זה רעל, להתרחק מזה. חזוניש גם כותב אותו דבר בחידושיו למסכת בבא בתרא, שהכוח של הראייה לפגוע באוכל הוא פשוט עוצמתי, לא שמים לב לזה, וכל החוקרים לא הבינו איך יכול להיות, מסתכלים על לחם עוד פעם ועוד פעם בצורה מסוימת, ותולעים יוצאים ממנו, ומסוכן לאכול אותו. זאת אומרת, יש כוח בעין לפגוע באוכל של השני. וניקח את זה צעד נוסף. משה רבינו, שומע מבורא עולם, הוא ואהרון ייבדלו מתוך העדה הזאת. סיפור עם קורח, המתח מגיע לסיו, ייבדלו מתוך העדה הזאת. משה היה ברור לו, מה זה ייבדלו מתוך העדה? בורא עולם הולך עכשיו להרוג את מי? את כל עם ישראל. הוא אומר, משה, ריבונו של עולם, מה קרה? האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? הוא אומר לו, לא הבנת. רק את קורח אני הולך להרוג. שואל רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים, מה דרבה? שמשה ואהרון יעמדו, וקורח ועדתו מסביב, כולם ייפגעו, הנסיעה הרבה יותר גדול, מה בורא עולם קטן עליו. הוא יכול הרי ברגע להשאיר אותו בחיים, ואת השני להעמית. חבר אור החיים הקדוש הזה, זה לא פשוט כל כך. למה? רבינו בחיי, תראו בקטע ה-18. ייבדלו מתוך העדה הזאת, הם עדת קורח, שהרי משה ואהרון היו עמהם פתח אוהל מועד. ומשה חשב כי העדה הזאת אל כל ישראל אמר. לפיכך השיב לו בורא עולם, הם השיב לו משה, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. הקדוש ברוך הוא פירש לו מיד כי העדה שנאמר על עדת קורח. וזהו, העלו מסביב למשכן קורח. ואם כן העלו פירוש, ייבדלו. מה שהוא צריך לומר, ייבדלו. מה, הקדוש ברוך הוא הרי יש בידו להמית ולהחיות? לא היה צריך הבדל אצלו, שהרי יכול הוא להמית את הרבים ולהציל את היחיד. כמו שאמרו חז"ל, שניים ושלושה היו מתכסים בטלית, אחד, שניים מתים והאמצעי ניצול. כעניין שכתוב, יפול מצדך אלף, ובבא מימיניך, אליך לא ייגש. אם כן, מה הוא צריך לומר, ייבדלו, שימו לב, אלא כדי שלא ידבק בהם האוויר הרע שבמכת דבר. כשבורא עולם מניש את כוח ועדתו, לא רק האדמה פצתה את פיה ובלעה אותם. היה האוויר, היה מלוכלך. כשיש קרינה, כשיש אוויר מלוכלך, גם משה ואהרון, גם אברהם, יצחק ויעקב, גם הם יכולים להיפגע. הם היו חייבים לזוז. ולכן מעניין, בשולחן ערוך, בקטע ה-19, נאמר, ביורה דעה בסימן קט"ז בשם תשובת מעריל, שיש לברוח מן העיר, כשדבר בעיר, ויש לצאת מן העיר בתחילת הדבר. יש איזה מכה פשוט לברוח מיד. וכל המפרשים לא מבינים מאיפה השולחן ערוך לקח את זה. אומר רבי עקיבא עגר בקטע ה-19, כדי שלא ידבק בהם בחידושי רבי עקיבא עגר מביא דברי רבינו אלו, איזה רבינו? רבינו בחיי שהזכרנו, שבעצם זה המקור. ברגע שהאוויר הוא מלוכלך, הוא פוגע בכל אחד. הוא פוגע בכולם. לכן צריך מאוד מאוד להתרחק, כולל משה ואהרון. אם כך, תראו כמה נפלא הדבר. פעם אחת, לאחר שבורא העולם החליט יותר, אין מבול בעולם. והוא ברא אותנו כעם הנצח. פעם אחת בלבד, פה, בעולם הזה, זכינו להעביר נקי, נקי, לגמרי, לגמרי. מתי זה היה? בשעת קבלת התורה. בשעת קבלת התורה נאמר בחז"ל, על הפסוק, אני אמרתי, אלוקים אתם. זה מתן תורה. אכן כאדם תמותון, זה חטא העגל. בשעת קבלת התורה, זכינו לא למעין עולם הבא, זכינו לחיי עולם הבא, לחיי נצח. אני אמרתי אלוקים אתם. אוויר היה לגמרי נקי. למה זכינו לכזה אוויר? בגלל מה? מה עשינו? זה מתנה של בורא עולם או עשינו משהו? אומרים חז"ל בקטע ה-20, בגמרא בשבת, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת. לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. כיוון שחטו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופירקו. לקחו לנו את זה. בפשיחה הגמרא דילגתי לשלוש שורות האחרונות, אמר ריש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. שנאמר עובדי השם ישיבונו באו ציון מרינה, ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם. אז נבין, נבין עומק של חז"ל, דבר מדהים. אדם, איבד שעון, יקר מאוד. כבר חודשיים, שלושה, הוא מחפש אותו בכל פינה בבית, בכל פינה בגינה או בכניסה לבית, בכל שיח, לא מוצא. בני הבית אומרים לו, נכון, חבל, עצוב, אבל אין מה לעשות, כמה תשקיע? עוד שבוע, עוד חודש, עוד חודש. זהו. שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, מישהו דופק בדלת. כבודו אולי איבד שעון? מצאתי פה בין השיחים, מה אתה אומר? זה שלי. תודה רבה. הוא מחזיר לו את השעון או נותן לו שעון? מה אתם חושבים? ברור שהוא נותן לו שעון. כי בעל הבית כבר מה? התייאש. אז אם בא ריש לקיש ואומר לנו, אמר ריש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. זאת אומרת שמה? מה כתוב כאן? שלא התייאשנו מהמעמד הגדול שבו אמרנו נעשה ונשמע. מה לא התייאשנו? אנחנו כבר כמעט שנות אור מרוחקים מקבלת התורה. אלפי שנים אחרי קבלת התורה. מה, אנחנו עדיין קשורים לנעשה ונשמע? איך קשורים לנעשה ונשמע? קשורים לתורה? כן, לומדים תורה. אבל איך קשורים לנעשה ונשמע? איך? בנוהג שבעולם, אדם אומר לחברו, ניקח יום חופש, נטייל קצת, טוב. שבוע אפשר בקיץ, לא עכשיו. חודש, אין על מה לדבר. מה חודש? מי ייתן לי חופש? חודש. שנה, תחפש מישהו אחר. לא שייך בכלל. אבל ישראל אינם כן. אומר להם הקדוש ברוך הוא, עזבו את השדה לשנה. שנה. כמובן, בגדרים, במצב שמה לשמור, מה לא לשמור, איך, הכל, בלי הפרטים, אבל יוצאים מעבודה רגילה בשדה. עזבו את השדה לשנה. מה עושים בשנה? לנוח, תטייל, תלמד מה שאתה רוצה. יש לך גיבור גדול מזה? יש לך גיבור גדול מזה? הדאוד הכתיב, חזל אומרים, איזה פסוק? גיבורי כוח עושה דברו, נו, לשמוע בכל דברו. נעשה ונשמע. אותו חקלאי בשדה, פה לא מדובר על איזה ראש ישיבה, או דיין או פוסק, אותו חקלאי בשדה, עוזב את הכל, עוד משלם ארנונה, אומרים חזל. יש לך גיבור גדול מזה? הדאוד הכתיב גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, מצוות השמיטה בעצם מחברת אותנו, זה החוט שמחבר אותנו למה? לנעשה ונשמע. לנעשה ונשמע. ברגע שהאדם אומר, אז זו, מה שמיטה? מי צריך שמיטה בכלל? לא צריך כלום, חופשי, הכל רגיל. הכל רגיל, לא שמענו, לא מכירים, לא יודעים, שום דבר, כלום, כלום. אז בעצם מה הוא עושה? הוא חותך את הצינור שמחבר אותו לסיני. ברגע שאדם את זה הוא חותך, בעצם הוא מתנתק מהאוויר הנקי, מהצינור שמעביר אוויר נקי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כבר רוצה ללכלך את האוויר? תלכלך אותו בחוץ לארץ. שם האוויר מלוכלך בכל מקרה, תומת ארץ העמים. אתה כבר רוצה ללכלך את האוויר? אז אני אראה לך איך באמת מלכלכים אוויר. אני אלכלך את האוויר, אומר הקדוש ברוך הוא. זה הדבר שמגיע. מתרבה בשביעית ובמוצאי שביעית. אז לכן, העונש על אי שמירת מצוות שמיטה הוא כל כך חמור. ולמה כל זה? כי זה בעצם הדוגמה שמחברת אותנו לנעשה ונשמע. ומכוח זה האדם בעצם יכול לומר לעצמו על כל מצווה. אם אדם לוקח על עצמו מצווה אחת ואומר, אני את המצווה הזאת כן מבין, לא מבין, מסתדר לי, לא מסתדר לי, לוקח אותה עד הסוף. אז בעצם הוא לוקח על עצמו אפשרות להגיע לנעשה ונשמע במצווה אחת, או בחלק ממצווה. אז לכן דווקא מצוות השמיטה, היא נהייתה המודל. דווקא דרכה אנחנו לומדים את כל המצוות, כי זה המצווה שבעצם מחברת אותנו לאותו ואיכן. זה השבת שבתון, זה האוויר הנקי. מה שהשבת עושה לשבוע, השמיטה עושה לשנים. ויום כיפור עושה לאדם. לדעת איך לחבר, איך להגיע לאותו אוויר נקי. שבת הארץ יוצרת את החיבור. אנחנו יודעים הרי בשבת, כותב המשך חוכמה, לעולם בתורה, שמדברים על המועדים, קודם ידברו על שבת. לעולם בתורה, שידברו על המועדים, איך קוראים למועדים בלשון תורה? רגל, מועד, ואיך עוד? מקרא קודש. מה זה רגל? מקום שכולם הולכים. מה זה מועד? מקום שכולם מה? מתוועדים. מה זה מקרא קודש? כמו מקרא העדה, שכולם מה? מתכנסים ובאים ביחד. אז שלושת השמות מהתורה לחג מראים על מה? על אחדות. באו חכמים ואמרו, ניתן שם רביעי. מה השם הרביעי של חג? יום טוב. כשנמצאים ביחד, יש את הטוב, יש את ההרמוניה. אז מה שהשבת עושה לשבוע, השמיטה עושה לשנים, ויום כיפור עושה לאדם. לכן לפני שמדברים על כל חג, מדברים קודם על השבת. עכשיו בואו תראו מה היה ביום כיפור. תראו דבר מדהים. תגידו לי, איזה קטע ביום כיפור, בתפילה, אין כיסא ריק בבית כנסת? בית כנסת. נעילה, יש הרבה שכבר מתעייפים. כל נדרי. אלה שמגיעים פעם בשנה. פוגשים אותם, גם לא כל, אחרי כל נדרי עוד קצת נשארים, וגם נראה אותם עוד שנה. מה מגיעים לכל נדרי? מה זה כל נדרי? חשבתם מה זה פעם? אם זה נדרי, כבר איתנו נדרים לפני ראש השנה. או נתיר אותם, או איתנו אותם בעשרת ימי תשובה. איזה בת קול אומרת לכל אדם, הוא לא יודע להגיד שמה ישראל, אבל הוא יודע להגיד איפה כל נדרי. שמעתי ברדיו, באוטו, ביום, בערב יום כיפור, גם מדהים, לא רק מתי כניסת היום, יום הכיפורים, אלא מתי אומרים כל נדרי. ואיפה אומרים כל נדרי? מה כל נדרי? מה כולם מגיעים לבית כנסת? ובכלל אומרים את זה בערבית, מי מבין את השפה הזאת בכלל, מי שלא בקיא בלשון. נעמדים, ברצינות, מה שאומרים אומרים, שזו הרגשה טובה והולכים. מה זה הכל נדרי הזה? אלא, משה רבינו, בפרשת ואתחנן, מתפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. בעברית פשוטה, אין על מה לדבר. ברור, נגמר, בסדר משה, אין. כך למדנו. באים מעלי התוספות על התורה, ואומרים, הסבר אחר. בורא עולם אומר למשה, אתה לא נכנס לארץ. אומר משה, ריבונו של עולם, יש דקה אחת, או חצי דקה, מה קרה? למה לא? אני מתפלל 515 תפילות, כמניין ואתחנן. למה לא? נדרת נדר בורא עולם? נשבעת שאני לא אכנס לארץ? אני אתיר לך את הנדר. אתה הרי גם התארת לי. נשבעתי הרי ליתרו שאני לא עוזב אותו. אתה התארת לי, אני אתיר לך. עונה לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. רב מתיר לתלמיד. תלמיד לא יכול להתיר לרב. אתה התלמיד שלי. ואני הרב שלך, אומר בורא עולם. התארתי לך את הנדר. אבל אתה כתלמיד לא יכול להתיר לי. זה הרב לך. בעלי התוספות אומרים את זה. מצד שני, בחטא העגל, בורא עולם אומר למשה רבינו, ערף ממני ואשמידם. אומר משה, ריבונו של עולם, מה? מה קרה? אתה שואל אותי, מה קרה? נשבעתי. כתוב בתורה, זובח לאלוהים, יוחרם. גמרנו. נשבעתי. אומר לו משה רבינו, אז מה אם נשבעת? הרי באותה תורה כתוב גם כן, איש כידור נדר להשם או אישה בשבועה, כתוב שמה פרשת, התרת, הפרת נדרים, שבועות. אני אפר לך. אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא, תן עוד מחשבה. אולי זה היה יותר מדי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני באמת מערר בזה עוד פעם. אולי לקחתי את זה רחוק מדי. זה מדרש רבה. שומע את זה, משה רבנו מיד הוא אומר לו, מופר לך, מופר לך, מותר לך, מותר לך, אין כאן לא נדר ולא שבועה. אז אני לא מבין, תלמיד יכול להפר לרב, או תלמיד לא יכול להפר לרב? פשוט, כשמשה רבנו, יש לו בעיה עם עצמו, אני יכול להיכנס או לא יכול להיכנס? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תלמיד, אני רב, תלמיד לא מפר לרב, רב יכול להפר לתלמיד. אבל כשמשה רבנו עומד 40 יום ו-40 לילה בהר סיני, באותו אר שאמרנו, נעשה ונשמע. לרגליו אמרנו, נעשה ונשמע. עומד משה רבנו ואומר, ריבונו של עולם, לי לא קוראים משה, לא קוראים לי משה רבנו, ריבונו של עולם גם לא קוראים לי בשפה אחרת, מוזס, או כל שם שתרצו, אני פה עם עם ישראל. אנחנו, הבטחת לנו שאנחנו שותפים, שותפים מלאים, וכשותפים מותר לנו לומר לך, ריבונו של עולם, תחשוב עוד פעם. אולי בכל זאת זה יותר מדי. ובורא עולם אומר, אתם צודקים, אנחנו שותפים. אני חושב, אולי באמת לקחת את זה רחוק מדי. ומשה רבינו מפר לו את זה. מה שקרה בדיוק בהר סיני, עובר להר המוריה. אומרת הגמרא במסכת עירובין, כל לילה סוגרים את חומות ירושלים, את השערים. מי שרוצה להיכנס נכנס בשער קטן בפשפש בצד, השערים מסגרים, כדי להפוך את ירושלים לרשות היחיד, רשות היחיד, בית, אנחנו משפחה אחת. בא הכהן הגדול ביום הכיפורים, עומדים מולו כאלה צדוקים מזמן בית שני, שהם אומרים שאת הקטורת הכהן הגדול עושה איפה, איפה הוא עושה אותה, מה הם אומרים בחוץ, ומה כתוב לעשות אותה איפה, לפי המסורה, לפני השם בפנים. הם יודעים שהם הולכים למות, לכן גם כל כהן קושרים אותו ברגל, כי אם הוא ימות ימשכו אותו החוצה. מה השיגעון הזה? למה הם עושים את זה? והיה כהן אחד צדוקי יצא החוצה, הוא פוגש את אבא שלו, אומר לו, אבא הצלחתי. אומר לו, השתגעת? אתה לא מפחד מהם? אומר לו, אבא, כל ימי, גמרא במסכת יומא, כל ימי הייתי מצטער מתי יגיע הדבר זה לידי והקיימנו. כל ימי. שמעתם את המשפט הזה פעם? בטח שמעתם. אצל מי? רבי עקיבא. תראו את הכתבים. מה קרה להם? ומה כל המלחמה על זה? כי כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא אומר, ריבונו של עולם, לא קוראים לי יוחנן כהן גדול, או שם אחר כהן גדול, אני פה עם כל עם ישראל. ואנחנו שותפים. הצדוקים אומרים, אסור להיכנס לקודש הקודשים, ליישר מבט לבורא עולם. אסור דבר כזה. זה חוצפה נוראה. חייבים שיהיה איזה מיסוך של השן הקטורת, ואז לא רואים ברור, ואז הולכים עם הראש כלפי מטה. ורואים כמה שפחות. לא, ריבונו של עולם, אנחנו שותפים. אתה אמרת לנו איך לעשות את זה. אתה העברת לנו במסורה בפנים, ליישר עליך מבט ואז לעשות את הקטורת. זה לא הכהן שהוא בפנים, זה כל עם ישראל. אולי במשך השנה כעסת, ואולי גם בצדק. והחלטת שאתה נשבע או נודר נדר? אם כעשית כך, ריבונו של עולם, כשותפים, מותר לנו להתיר לך את זה. מותר לך. אבל היום שאין כהן, ואין מקדש, ואין מזבח, ואותו כהן גם נכנס עם הקטורת, שמה יש בקטורת? לא רק הצרי והציפורן, יש בה גם את מה הייתה? חלבנה, שמצרפים את כולם ביחד. אבל אין לנו את זה היום. מה כן יש לנו היום? את הכל נדרי, שכולם באים ביחד. ריבונו של עולם, תראה מי נמצא פה. כולם. אלה שמגיעים פעם בשנה. אנחנו, אם אולי נדרת, אם אולי היה משהו שהכעיס אותך, והחלטת שכך וכך אתה רוצה לעשות, אנחנו מתירים לך את הנדר. לשביטים ולקיימים, לשרים ולקיימים, מתירים לך את הנדר, ריבונו שלו. אז בעצם הכל נדרי הזה, זה הביטוי שלנו, איך שאנחנו בעצם מתירים, כביכול. אז בעצם מה בורא עולם אומר לנו? אני רוצה את הביחד. אתם יודעים מה הייתה העבודה במקדש כל בוקר? העבודה הראשונה במקדש? מה הייתה העבודה הראשונה במקדש? מה? סילוק הדשן, הרמת הדשן. למה מתחילים עם זבל? למה לא נתחיל עם קורבן תמיד? בעשר בבוקר, כהן עם בגדי כהונה עושה את זה, אסור לישראל לעשות את זה. יורד את השאריות מהמזבח של אתמול בלילה, ואת האפר שנשאר, אומר תוספות במסכת ברכות בדף ג' בשם רבי יהודה ברזילאי, אומר התוספות כי הדבר שהכי הכי חסר לקדוש ברוך הוא, מאז חורבן הבית, זה לא המזבח ולא המנורה ולא השולחן, דבר אחד, את סילוק הדשן, הרמת הדשן והסילוק. למה? כי זה בעצם מבטא את השותפות המלאה בינינו לבין בורא עולם. שותפות מוגדרת במילה אחת, והיא ספייס, מקום. כשאדם מרגיש שנותנים לו מקום, הוא מחזיר בחזרה. כשאנחנו מנקים, פירוש הדבר בורא עולם, קודם לא יכלת להיכנס לכאן, היה מלוכלך, אי אפשר היה לעמוד פה. הנה, עכשיו אתה יכול להיכנס. יצרנו לך מקום. יצרנו מקום, בורא עולם יוצר לנו בחזרה מקום. נותן לנו בחזרה מקום. זה בורא עולם רוצה, את החיבור הזה. אז מה שיום כיפור יוצר את האוויר הנקי, מה העניינו של אותו אוויר נקי שנוצר ביום כיפור? והוא חשים אותו באוויר. הנקיות שיוצאת מתוכנו. אין לו קינה ולא שנאה ולא תחרות. נקודת הפנים היא המובילה את היום הקדוש. אותו דבר שבת, היא מעין עולם הבא. תורה ניתנה בשבת, בכוונה היא ניתנה בשבת. כדי שכל שבת יהיה לנו את הטעימה של שם, של האוויר הנקי. וזה שנת שמיטה. החיבור הזה, השילוב הזה, המיזוג הזה ביחד, זה המפתח הגדול. את זה בורא עולם מבקש מאיתנו. לדעת לחבר, לדעת לצרף את הדברים האלה ביחד. ולכן תראו כמה נפלא בקטע 21, נאמר כשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, הרזירה על כל אומה ולשון. בא אל ישמעאל, אמר להם, אמרו לו, תורה מכתיב בה. אמרו לו לא תינף, אמרו אי אפשר, נא לישראל. וכך כולם, וכולם נתנו להם מתנות, דהיינו עשיו וישמעאל. נתנו להם עשייה ושמיעה, שאמרו מה? עשיו וישמעאל, נעשה ונשמע. זאת אומרת, העוצמה שלנו לעמוד מול העשיו וישמעאל, שהם מתחברים עכשיו ביחד, מפורש, הרמב"ם כותב באיגרת תימן, בדיוק כמו בהתחלה, שעשיו נהיה חתן של ישמעאל, כך יהיה גם בגאולה העתידה, הם יתחברו ביחד. ורואים את זה לנגד עינינו. העוצמה שלנו לעמוד מול עשיו נעשה וישמעאל, השמיעה, נעשה ונשמע, זה כמה שאנחנו יותר אנחנו מתחברים לנעשה ונשמע אמיתי. לכן תמיד ערב שביעית, מוצאי שביעית, כתוב הרי בגמרא, ערב שביעית קולות, שביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. מה עומד מאחורי זה? זה לא איזה סטיקר על האוטו, זה לא איזה מטבע לשון, אלא ערב שביעית, פירוש הדבר לעורר בנו את אותם קולות, איזה קול, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, לעורר בנו את הקול הזה, כמה שאנחנו ביחד יותר, יש לנו יותר יכולת לומר נעשה ונשמע. זה העמידה, זה היכולת שלנו לעמוד מול ישמעאל ועשיו, מול עשיו וישמעאל, מול הנעשה ונשמע שלהם כביכול, הנעשה ונשמע שלנו עומד כחיץ בינינו לבינם. לכן שנמצאים באמת בתחילתה של שנת שמיטה, ומקיימים את דיני השמיטה בצורה כזו או בצורה אחרת, אבל השמיטה חביבה עלינו, לומדים את ההלכות, לומדים את הדינים, מנסים לדעת איך לעשות את הדברים באופן הזה, באופן אחר, מה עלינו לעשות, איך מסדרים את הדברים, כל אחד לפי רבותיו, כל אחד לפי הדרך שבה הוא לומד, רבותיו מלמדים אותו, אבל יש לנו את התחושה הזאת, שיש אוויר יותר נקי השנה, יש לנו תחושה שהגענו לחיבור כזה נפלא, גם שבת, יום כיפור ושמיטה ביחד, שזה אין, רק שקדשו את החודש על פי הראייה, נראה בחזרה את העוצמות האלה, את התארה הזאת בחזרה. לכן את זה חז"ל באים ומבקשים מאיתנו שניתן את הדעת. נראה את הדברים באמת באופן הזה, נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, הולכים לקראת יום החודש. ליצור ביום יום כמה שיותר, קצת יותר אוויר נקי, בכל המובנים, בכל המעגלים, שניצור את האוויר הנקי הזה, מכוח זה, נזכה באמת וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם, כי זה כמים לפנים לפנים, אלה דברים שהולכים, משתלבים ומתחברים אחד עם השני. זה בעניינה של השמיטה, ובעניינה של השבת, ובעניינו של היום הקדוש, שבת שבתון, להשם היום הכיפורים שחלף. בקיצור, עוד הערה אחת קצרה, איך אפשר שלא, בלילה הזה, ליל הושענא רבה, זה בעצם הלילה האחרון במקדש של שמחת בית השואבה. הערה אחת קצרה, מאוד מאוד חשובה, ללילה ולבוקר. בכל חז"ל, בכל הש"ס, תלמוד בבלי ירושלמי, יש תיאור אחד בלבד על אחד מגדולי ראשי ישראל, איך הוא שמח בשמחת בית השואבה. וזה היה רבי שמעון בן גמליאל. רבי שמעון בן גמליאל, אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף ג', הוא היה זורק אבוקות של אור, נכון? מוכר. כמה אבוקות הוא היה זורק? 8 אבוקות שלו. אין ספק שזה מרשים, ווואו, ככה מעורר התפעלות. זה אין בעיה עם זה. ממשיכה הגמרא, ומה הוא היה עושה? הוא היה עומד על האגודלים בלבד, זאת אומרת, הראש למטה, לא נגע ברצפה, הוא היה באוויר, הוא רק נשען על האגודלים, הרגליים למעלה, היה נושק את הרצפה ומתהפך. וזוהי קידה, כך אומרת הגמרא. אני הרבה שנים, היה לי קושי עם הגמרא הזאת. לא היה לי תשובה. כל פעם שאלתי את זה מחדש. כשהוא זורק 8 אבוקות של אור, זה באמת מרשים. אבל עומד פה נשיא ישראל, רבן שמעון בן גמליאל, לא יודע, בקרקס לא עושים דברים כאלה. בשום מקום לא עושים. זה נשיא ישראל. עם ישראל צופה בו. תראו לכם בעידן שלנו היום, שישר מעבירים את זה מקצה העולם ועד קצהו. איך זה? זה הרי מעורר אולי חוסר רספקט, זלזול. מה, זה מתאים לנשיא ישראל? ואחד המוראים ניסה עליו וניסה לעשות את זה, נשאר נחי כל חייו. אז מה זה? זה מה שמצאו להשאיר לנו לדורות? מה כתוב כאן? הרי דברי חז"ל, דברי הקדושים, זה לא סתם אמירות. זה נשאר, אין לנו שום תיאור אחר. מה עומד מאחורי זה? יש פה דבר נפלא, נאמר אותו ממש בכמה דקות ובקיצור. כשבורא עולם החליט יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, למדנו כדי ליצור יבשה צריך לרכז את המים במקום אחד. במדרש רבה כתוב משהו אחר, משל למלך שבנה ארמון והכניס בתוכו אילמים וחרשים שלא דיברו ולא שמעו, אבל כל כך נהנו, רצו לשבח את המלך, מדרש רבה, רצו לשבח אותו. איך עושים את זה? לא מדברים, לא שומעים. השמיעו קולות, בידיים, קפצו, כולם ראו שהם מאוד נהנים. אמר המלך, ומה אלו שלא מדברים ולא שומעים, משבחים אותי, נכניס פיקחים, ודאי שבחו אותי. נכניס פיקחים, ואחר התקופה מסוימת אמרו, בנינו את הארמון, זה שלנו. אמר המלך, מה בניתם? אני נתתי לכם את הכל. אני עשיתי עבורכם הכל. אמר, נכניס את הדיירים הקודמים. כך, בתחילת בריאתו של עולם, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עלה מתוך המים, שנאמר מקולות מים רבים אדירים, משברי ים, אדיר במרום השם. זה מה שהם אמרו, אמר בורא עולם, מים שלא מדברים, לא מדברים ולא שומעים, מקלצים אותי, נכניס בני אדם, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. אמרו, בנינו את העולם. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, נחזיר את הדיירים הקודמים. שטף את העולם במבול. אחרי המבול, בורא עולם הבטיח, מבול לא יהיה. אבל גם חיים ארוכים כאלה גם לא יהיו, שהשחטה לא תגיע לכאלה שיאים. זה היה מאז. אבל אותו בורא עולם, כשאמר לנו, לקחת את המים, ולנסח אותם על גבי המזבח בחג סוכות, מה פירוש הדבר? זה אותם מים ששיפחו את הקדוש ברוך הוא לא על ידי דיבור, אלא על ידי מה? קולות, שתיקה, לא דיברו. המים האלה שמבטאים את השתיקה, את חוסר הדיבור, מצטרפים לדיבור שלנו, שאנחנו מדברים, וזה בעצם שמחת בית השואבה. זה בית, בית זה הרמוניה. יש בו את השילוב, יש בו את החיבור. הפעם הראשונה בתורה שמצאנו קידה, אתם יודעים מתי זה היה? שאליעזר עבד אברהם מדבר עם רבקה, כתוב היקוד האיש והישתחו. ואתם יודעים מתי יצחק מתחתן עם רבקה? אברהם חוזר מהעקדה, ביום כיפור הייתה העקדה. שלושה ימים אחרי זה הוא מגיע לבאר שבע, כתוב במפורש, בעיירות השולחן ערוך אור החיים, בידי משה. הוא מגיע בי' ג' תשרי, הוא מתבשר ששרה נפטרה. באותו זמן יצחק מתבשר ששרה נולדה. בפסוק גם כתוב, רש"י מביא את זה. אחר הדברים האלה, שרבקה נולדה. אחר הדברים האלה, ויגד לאברהם, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים וכולי. את רבקה. באיזה גיל הייתה רבקה כשאברהם מתחתן איתה, שיצחק מתחתן איתה? 3 שנים, כתוב במסכת סופרים, ושלושה ימים. זאת אומרת, אם בי' ג' היא נולדה, י' ג' תשרי, 3 שנים אחרי זה, פלוס 3 ימים, מתי זה? י' ד' ט"ז, באושפיזין של יצחק, בחג סוכות. בחג סוכות נוצר בית, קומה שנייה בבית ישראל. עוד בית נוצר בחג סוכות. בועז שואל, מי זאת הנערה הזאת? מה אומר לו שם אחראי על הקוצרים? נערה מואביה, שבה עם נעמי משדה מואב. לא, מי זאת? הוא רואה מיד שהיא מיוחדת. ומה הוא אומר לה? אל תלכי לשדה אחר. תישארי פה. ואשר ישבון הנערים תשתי. אומרים חז"ל במדרש רבה, סוכות היה. אשר ישבון הנערים תשתי. זאת אומרת, ההיכרות הראשונה בין בועז ורות, שיצרו את מי? יצר את מלכות בית דוד. התחיל מתי? בחג סוכות. בית ישראל עבר קומה בחג סוכות. מלכות בית דוד מתחילה להיבנות בחג סוכות. ועוד בית, ביתו של הקדוש ברוך הוא, בית השואבה, שמחברים את הכל ביחד. שמחת בית השואבה, שאני עניינה, השמחה הגדולה, לדעת לחבר את העוצמה של הדיבור, ביחד עם העוצמה של השתיקה. לדעת לצרף, לדעת לחבר את הדברים ביחד. לכן אומר הרמב״ם, וכך אומרים הנושא כלים, כל אלה שניגנו במקדש, או ניגנו בכלים שמשתמשים באצבעות, או ניגנו בכלים שמשתמשים במה? בפה. אבל לא דיברו, רק השמיעו קול. להראות כמה חשוב לדעת לחבר את הדברים ביחד. מילה בסלע, שתיקה מה? בטרי. זאת אומרת, השילוב הזה, החיבור הזה, זה השמחה ואת השואבה. לכן אומר השפת אמת, מחר בבוקר יש לנו את הדלת מינים שעליהם מברכים, והערבות הן כנגד השפתיים. כמה ענפים של ערבות יש לנו? בלולב? 2. שפה עליונה, שפה תחתונה. זה השפה שמדברים איתה. יחד עם זה, יש את הקול מבשר, כמה ענפים יש לנו שמה? 5, שמה לא מברכים, שמה רק משמיעים את הקול. את זה כל אחד לוקח עלי איתו בכיס, לכל השנה כותבים את זה בנייר סלוטייפ שאיתו כל השנה, סגולה לשמירה, כתוב כבר בראשונים שראוי לעשות ככה, לכל בני הבית. זה החיבור בין הדיבור לבין השתיקה. ולמה לוקחים חמישה עלים? למה? ענפים? אתם יודעים למה? כי כשיש לנו חמש מוצאות פה, מה הם מוצאות הפה? שפתיים, שיניים, לשון, חך וגרון. אומר הגרא, שומרים את המילה סוכה, סוכה, סמך. צריך משזה שיניים. וו צריך שפתיים. וחף צריך חך. והי צריך גרון. את מה לא הוזזנו? את הלשון. אומר הגרא, זה מה שכתוב בתהילים, תצפנם בסוכה מריב לשונות. הסוכה שומרת על הלשון. אז את זה אנחנו מרימים ביום הושענא רבה, יום חיבוט ערבה. לקחים איתנו את הכוח של הדיבור ביחד עם הכוח של השתיקה. לקחת את הדברים בצורה הזאת, אז בסייעתא דשמיא, עוד בזו השנה נזכה באמת לבראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. ולכן עקידה של רבי שמעון בן גמליאל, רק זה נשאלנו לדורות, כי המשנה אומרת במסכת אבות, בפרק א', שמעון אומר, כל ימי גודלתי בין החכמים, ולמצאתי לגוף טוב, אלא מה? שתיקה. ולכן, שתיקה. למה השתיקה? הוא היה הרי נשיא ישראל, הוא הרי דיבר, דיבר הרבה. אז השתיקה, העוצמה של הדיבור באה מכוח זה שהוא ידע גם מתי לשתוק. זאת הייתה העוצמה שלו. והכוח הזה, לחבר באמת את הדברים האלה ביחד, ועל הדיבור ועל הראייה, זה מה שאמרנו, כי הראייה יש לה את הכוח לחבר ולקשר, יכולה לקלקל, ליצור אוויר מלוכלך ואוויר נקי בכל דבר, עד כדי כך, לא רק בין בני אדם, גם אפילו בפירות שלהם. אבל העוצמה הזאת היא, שלימדת דווקא רבן שמעון גמליאל, הוא היה הראשון מ10 הרוגי מלוכה, שאמרנו באלה אסקרה, בסליחה של יום הכיפורים, כמה שהוא דיבר כנשיא, העוצמות האלה באו מתוך היכולת לשתוק. איך תמיד היה אומר לי רבינו הגדול, אופסי מזמן אוירבך, אף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. שיש לנו את הכוח הזה לראות את הדברים בצורה הזאת, אז נזכה באמת, לבראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר, ובורא עולם, יטיב לכולנו, פתקה טובה, ימלא את כל מי שלא תיבנו לטובה, ברכה, בריאות, שמחה והצלחה.